ידידי מורה ורבותיי, השיר הזה נמסר לזכות רפואת דבורה שירה חיה עד הנדה פרל בתוך שער חולי ישראל. והשיעור מבוסס על תורתו של הגאון רבי משה שפירא, זכר צדיק לברכה, והנושא הוא הכפרת הלידה על המיטה. כתוב בגמרא במסכת מגילה בדף י"ג עמוד א', הפיל פור הוא הגורל, כיוון שנפל פור בחודש אדר, שמח שמחה גדולה. אמר, נפל לי פור בירח שבית מת בו משה, ולא היה יודע שבשבה באדר מת, ובשבה באדר נולד. וכתב רש"י, ובשבה באדר נולד, תכתיב, בין 120 שנה נוכי היום, היום מלאו ימי ושנותיי, כדאי הלידה שתחפר על המיטה. נראה מהדברים לכאורה, כי אכן, המיטה היא חיסרון ואינה סימן טוב, והיה צדק בשמחה הגדולה ששמח אותו רשע, אלא שלא היה יודע שבשבה באדר מת ובשבה באדר נולד. שיש כאן עניין נוסף, שהלידה יכולה לחפר על המיטה למרות העובדה הקיימת שהמיטה היא סימן לא טוב הזקוקה לכפרה, ובכוחה של הלידה לחפר על המיטה. באמת כך היה נראה גם הנס עצמו, שהרי הרעה שבגזרה נשארה ועדיין עומדת בעינה עד עצם היום הזה, גזרת להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף אנשים ביום אחד, לא תבטלה מעולם, ועדיין היא קיימת, אלא שנתחדש באגרות השניות אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם, וניתנה הרשות ליהודים שיוכלו להיקהל ולעמוד על נפשם ולהתגבר על שונאיהם. אולם אותה גזרה רעה שנגזרה לא התבטלה. צריך להבין איך הלידה מתגברת על המיטה, כי העולם אינו מתנהג באופן כזה. ההנהגה הקבועה של העולם היא אחרת, בה המיטה מתגברת על הלידה ולא הלידה על המיטה. צריך גם לבאר איך העובדה שמשה רבנו נסתלק לבית עולמו ביום שבו הוא נולד מראה לנו שבעניינו של משה הלידה מתגברת על המיטה. וכפי שאמרנו, הדבר מתבטא גם בצורתו של נס פורים, שנגזרה גזרת מוות על כלל ישראל ונתחדשה בעקרות שניות האפשרות להיקהל ולעמוד על נפשם ולהתגבר על אותה גזרת מוות. קודם נבאר משהו ואחר כך נחזור. בפרשת תרומה התורה מצווה על עשיית כלי המשכן, ארון, השולחן, המנורה, עצם המשכן, מזבח הנחושת. ואחר כך בפרשת תצווה התורה מצווה על עשיית בגדי כהונה, ורק אז בסיום פרשת תצווה נאמרה מצוות עשיית מזבח הקטורת. ועשיית מזבח מקטר קטורת, ועשית מזבח מקטר קטורת, עצי שיטים תעשה אותו. ובכך נסתיים מעשה המשכן והכלים. הראשונים מתקשים בכך. מדוע רק אחרי סיום כל עיני המשכן מזכירים את עשיית מזבח הקטורת ולא מנו יחד עם שאר הכלים? וכך כתב הרמב"ן להקשות בזה, ועשית מזבח מקטר קטורת, הנה מזבח הקטורת מן הכלים הפנימיים היה. ראוי שיזכירנו המשולחן והמנורה שההוא מונח עמהם. וכך הזכירם במעשה בפרשת ויקהל. הרמב"ן שם אומר דברים, אבל לכאורה קשים להבין. אבל הטעם להזכירו כאן אחר המשכן בכל כלה והקורבנות, בעבור שאמר בתשלום הכל ונקדש בכבודי ושחתי בתוך בני ישראל, אמר כי עוד יתחייב להם שיעשו מזבח מקטר קטורת להקטיר לכבוד השם. וזהו רז שנמסר למשה רבנו שהקטורת עוצרת מגפה. עד כאן לשון הרמב״ם. ושם הוא ממשיך לבאר. אז למדנו מדברי הרמב"ן, כי הסיבה שמסיימים את כל עניין מעשה המשכן וכלה ופרשת מזבח הקטורת, שייכת לעניין הרז שבקטורת, הסוד שהורידו משה רבנו שלל המרום, ויש בקטורת דבר שעוצר את המגפה. עלינו לנסות להבין מהו העניין, מדוע יש בזה טעם לסדר הפרשה כך שהמזבח מקטר קטורת יהיה בסוף. למדו בגמרא במסכת שבת פ"ח עמוד ב', ואמר רבי ישוע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השחרית לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מה לי ילוד אישה בינינו? אמר להם לקבל תורה בה. אמרו לפניו, חמדה חמודה גנוזה שנגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש לתנה לבשר ודם, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו? השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמיים? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, חזיר להם תשובה. אמר לפניו ריבונו של עולם, מתיירא אני, שם ישרפוני בהבר שבפיהם. המלאכים הם אש, לא יכול להתווכח. אמר לו, אחוז בכיסא כבודי והחזר להם תשובה. ובהמשך הדברים שם בגמרא שאמר משה למלאכים דברים ידועים, אשר כפי הנראה הם ידעו בלאו הכי. ואחר שאמר למשה רבנו מה שאמר, מיד כל אחד נעשה לו אוהב, ומסר לו דבר שנאמר, עלית למרום שבית השבי, לקחתם את המתנות באדם, וקיבל משה רבנו מתנות מכל המלאכים כולם. אפילו מלאך המוות מסר לו דבר שנאמר, וייתן את הקטורת ויחפר על העם, ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותיעצר המגיפה. ואילו דאמר לו מינה וידע, היינו שאילו מלאך המוות עצמו לא היה מגלה למשה רבנו את סוד הקטורת, לא היה אדם משיגו מעצמו ולא יכול לדעת אותו. צריכים לבאר את הסוגיה הזאת, מה המסע ומתן בין משה רבנו למלאכים, מה עניין המתנות, מה סוד הקטורת שמסר לו מלאך המוות. עכשיו ניגש בסייעת דשמיא לבאר את הדברים כמו שאמר הגאון רב משה זצ"ל. בגמרא בחגיגה י"ד עמוד א', דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נברא ממנו מלאך אחד, שנאמר בדבר השם שמיים נעשו ברוח פיו כל צבאם. למדנו שכל עולם המלאכים כולו, כל אותו ההיקף העצום והמספרים הכבירים של מיליוני מיליוני מיליונים של מלאכים כמפורש בפסוקים ובחז"ל, כולל הם כביכול דיבוריו של בורא עולם. לכן מצינו בהרבה מקומות שהדיבורים נקראים מלאכים, כמו ישלח דברו וימסם, ישלח דברו וירפאם. כי מה זה מלאך? מלאך זה שליח. אז פה הדיבור זה השליח, ישלח דברו וימסם, ישלח דברו וירפאם. כן יהיה דברי אשר יצא מפי, לא ישוב אליי ריקם, כי אם עשה את אשר חפצתי, והצליח אשר שלחתיו. הדיבור הוא כביכול שלוחו של בורא עולם. נמצא שהמלאכים הם שלוחיו של הקדוש ברוך הוא, והם הדיבורים עצמם. כל דיבוריו של הבורא עולם, כולם יש בהם שליחות. וכל דיבור צריך להביא להצליח אשר שלחתיו. כל דיבור נשלח כדי לפעול משהו, וכל הדיבורים הם מציאויות קיימות, והם הם המלאכים. כך אנחנו מוצאים בסנהדרין בפרק חלק על הפסוק, וישם השם דבר בפי בלעם. רבי אלעזר אומר מלאך, כביכול שם בורא עולם מלאך בפיו, וזהו אותו דבר. אחר שהמלאך הוא דבר, והיינו דיבור כאמור, הרי שאותו המלאך היה הדיבור שיצא מפי בלעם, וכך התגלה הדיבור. בעצם שליחותו של הדיבור הייתה להיות דיבור היוצא מפי בלעם. וכשדיבר בלעם לא היו אלו דיבוריו של בלעם, אלא דיבוריו של בורא עולם שיצאו מפי בלעם. והנה כל התורה כולה היא דבריו של הקדוש ברוך הוא מעתה. זו הייתה טענת המלאכים. כי התורה צריכה להימצא למעלה, ככל המלאכים הנמצאים למעלה. הם טענו שהתורה שדיבורו יתברך, צריכה להיות למעלה בעולם שלהם, ככל דיבורה מתברך. לכן המלאכים בעצם מלכתחילה מתנגדים להוריד את התורה למטה. זה לא ייתכן, מאחר שהם נמצאים למעלה, והם הדברים עצמם, הרי שזה מקומם של הדברים, הם הדברים, אז שהדברים יישארו שם איתם. האפשרות היחידה להוריד את התורה, היא על ידי שיתגלה למלאכים, שגם מפיו של משה רבנו יוצאים דבריו של הקדוש ברוך הוא. ככה אנו מוצאים כי ספר דברים זה אחד מחלקי התורה, חומש מחמשת חומשי תורה, והוא כולו, כמו שכתובה בגילה על התורכות שמשנה תורה, שמושמע מפי עצמו אמרם, וכך פותח ספר חומש דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל, אלו דברי משה היינו, שמשה רבנו דיבר אותם, ואלו דברים שלו. יש מציאות שכשמקבלים כראוי את דבריו של בורא העולם, הרי שדבר שברי העולם כביכול הופכים להיות הדברים שלנו. זה פירוש המילים דבריי אשר שמתי בפיך, משה מפי עצמו אמרם. והדברים האלה הם דברי הבורא יתברך, הם הדברים של נותן התורה. שכינה מדברת מתוך גרונו של משה רבנו. יסוד הדברים נאמר ברמב"ן על הפסוק שמור את יום השבת לקדשו. ונראה בעיניי, אומר הרמב"ן, על דרך האמת בזה גם בכל משנה תורה. כי משה ידבר כמפי הגבורה, כמו שאמר, והם שמות ישמעו צייט, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבת השם אלוקיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי מטר ארצכם בעיתו. ואין משה הנותן מטר על פני הארץ, ולא הנותן עשב בשדה. משה מדבר, ואינו מקדים לומר זאת בשם השם, אלו עצמו אומר, והיה עם שמות ישמעו על מצוותי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. הרי שאז, ונתתי מתאר צריכם בעיתו, ונתתי עשב ושדך לבהמתך. משה רבנו נותן עשב, הוא נותן מתאר. מה התשובה? כך צורת ספר משנה תורה. כל עניינו הוא שמשה רבנו מדבר דברים, והדברים האלו הם דברי השם. מעתה מובן, עד כמה שבידינו להבין, שכאשר המלאכים שומעים זאת, הם מתרצים למשה, ונבר את פשר הדברים אחוז בחיצי כבודי ואחזר להם תשובה. משה רבנו יתירה מהמלאכים, כי כפי הנראה, יש בהם משהו שיתיר חזק ממנו. הם יכולים חלל לשרוף אותו בהבל שבפיהם. אולם העוצמה והקור של משה רבנו כנגדם, הם בעובדה שהוא אוחז בכיסא כבודו של בורא העולם. כפי שידוע, כבודו של בורא העולם עולה רק ממי שיכול לא לכבד. כל כבוד מגיע רק ממי שיכול לא לכבד. ואף גם לבזות ולזלזל, ממנו בא כבוד. אולם כבוד היוצא בהכרח אינו נחשב כבוד. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אחוז בכיסא כבודי, ובזה אתה מתגבר על המלאכים, כאן אתה חזק מהם. אחוז בכיסא כבודי, היינו אתה מוחזק בו בכיסא כבודי, והוא נמצא אצלך ולא אצלם. כשהמלאכים שומעים את דיבוריו של משה רבנו ומשיגים שהדיבורים האלה הם דברי תורה, דבריו של בורא העולם הבאים ממשה רבנו, מיד הכל מתהפך. ועכשיו הם אומרים למשה, אם כך הם הדברים, הרי שאנחנו שלך. אם כביכול דיבוריו של בורא העולם נמצאים אצלך, אז גם אנחנו אצלך, אנחנו שלך. כשהרי המלאכים כמבואר הם שלוחי הקדוש ברוך הוא ודבריו, אנחנו מחזיקים בני אדם משה רבנו בכיסא כבודו של הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו יכולים לכבד אותו. אפשר לא לכבד ואפשר לכבד, ואז יש לכבוד משמעות. זה סוד המתנות שכולם נתנו למשה. הדבר ברור שאין למלאכים קניינים לעצמם. זה איך הם נותנים מתנות? קניין שייך רק לבורא, השם הוא קונה הכל, גם מי שנברא בצלם אלוקים. ובהכרח שהמתנות כוונתם שנתנו חלק מעצמם למשה, והשיגו חיובם לתת מעצמם למשה מכוח השגתם, כי משה מדבר מפי עצמו בדבר עם דברי תורה בשם השם, ומכאן שהוא המחזיק בדיבורו של השם. בכל השייך לדבר השם משתייך גם הוא בצד מסוים למשה רבנו. אף מלאך המוות מסר לו דבר שנאמר, ויתן את הקטורת ויחפר על העם. מלאך המוות נסר למשה רבנו את סוד הקטורת המחפרת על המיטה. בעצם מסר לו את הסוד איך להתגבר עליו בעצמו, איך ניתן לנצחו להתגבר עליו. מהו סוד הקטורת שנמסרת ממלאך המוות עצמו? כתוב במסכת סוכה, דרש רבי אבירא ואיתם רבי יהושע בן לוי, נ"ב עמוד א', שבע שמות יש לו ליצר הרע. הקדוש ברוך הוא קראו רע, שנאמר כי יצר לב אדם רע מנעוריו. משה קראו ערל, שנאמר ומלתם את אורלת לבבכם. דוד קראו תמי, שנאמר לב טהור ברא לי אלוקים, בכלל דיקה תמי. שלמה קראו שונא, שנאמר אם רעב שונאך האכילהו לחם, ואם צמא השקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו והשם ישלם לך. עד כי ישלם לך אלא ישלימנו לך. ישעיהו קראו מכשול, שנאמר סולו סולו פנו דרך הרים ומכשול מדרך עמי. יחזקאל קראו אבן, שנאמר ואסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. יואל קראו צפוני, שנאמר ואת הצפוני ארחיק מעליכם. המשך הגמרא, תנו רבנן ואת הצפוני ארחיק מעליכם, זה יצר רע שצפון ועומד בליבו של האדם. וידכתיב על ארץ צייה ושממה, למקום שאין בני אדם מצויים להתגרות בהם. ובהמשך, ועלה באשו ותר צחנתו, שמניח אומות העולם ומתגרה בשונאיהם של ישראל. כי הגדיל לעשות אמר אביי, ובתלמידי חכמים יותר מכולם. חזר מגלים לנו כאן, כי אותם הבאשה, מלשון הוא באש היאור, והצחנה יעלו מהיצר הרע, בשעה שיתקיים בו מה שנאמר שם לאל בגמרא, לעתיד לבוא, מביא הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחתו. וכפי שאנחנו אומרים בפיוט בסוף הגדל של פסח, ואתה הקדוש ברוך הוא ושחת למלאך המוות. זהו הקיום של נבואת יואל של בית הצפוני הרחיק מעליכם וידכתיב לארץ צייה ושממה, למקום שהם בני אדם מצויים לתגרות בהם. ועלה באשו, היינו שאותו יצר הרע יישחט, וכתוצאה מכך יתפשט ריח רע נורא והיום, ואתה על צחנתו כי הגדיל לעשות. ונתגלה כאן כי אותה השחיטה תהיה תחת השם צפוני, והגמרא אף מונעת השם צפוני לבסוף, למרות שלפי הסדר נבואת יואל קדמה הרבה קודם נבואת יחזקאל. אולם הצפוני נמנע אחרון, כיוון שביורו של היצר הרע יהיה כשיקרא בשם זה. כך תהיה שחיטתו, באופן הזה הוא יעבור מהעולם. פירוש המילה צפוני מתבאר בגמרא, זה יצר הרע שהוא צפון בליבו של האדם, בתוך ליבו של האדם. כל שמותיו האחרים של היצר הרע, גם צוני, אבן, רע, מכשור, כל אלו הם מציאויות של דברים העומדים בפני עצמם. אולם כשיצר הרע נושא את השם צפוני, הביטוי לכך שהוא מראה את עצמו כאילו הדבר שאליו הוא מפתה הוא רצונו של האדם עצמו, כאילו דבר זה הוא רצון העצמי של האדם ולא רצון זר. הוא מתחבא בתוך הלב, מתגנב שם, ואז נראים הדברים כאילו הם נובעים מהאדם עצמו ולא כרצון שנשתל בו על ידי כוח אחר. לכן אין האדם מרגיש שיש כאן מישהו זר ששונא אותו, שהוא מחשוב והוא אבן והוא ערל ותמי, שהוא משהו אחר והוא לא אני עצמו. בכל השמות האחרים זה לא אנחנו. אולם השם צפוני היצר מזהה את עצמו איתנו. אנשים חושבים שהתורה היא נגדנו, נגד הטבע שלנו, כי אנחנו רוצים לעשות נגד התורה, אז התורה נגדנו. התשובה היא לא בהכרח. התורה זה יכול להיות בדיוק אנחנו, כי זה מה שאנחנו רוצים באמת. הנפש האלוקים, האלוקית רוצה באמת לקיים את התורה. אלא שהצפוני יש היצר שצופן את עצמו, מחביא את עצמו, מסתתר בתוך הלב, ואומר לנו שזה מה שאנחנו רוצים, שאנחנו רוצים לעשות נגד התורה חס ושלום. זה היצר הרע וזה הנפש הבהמית. הוא מעמיד את כל הפיתויים כאילו הם רצוננו שלנו, וכך הוא מתחבא כאילו זה אנחנו עצמנו. זו האפשרות היחידה להתחבא ולהיות צפון בתוך הלב, כי אחרת לא ניתן להתחבא בתוך הלב, שום הוא מורגש הרי אינו נחבא. אלא ככה הם הדברים, הוא מתחבא היינו שהוא עושה את עצמו כאילו אינו זר, כאילו הוא עצמו של האדם. אם נבדוק באיזה שם צריכים לקרוא היום ליצר הרע, באיזה אופן הוא מתפקד, ברור. לב יודע מרת נפשו, זה היצר היום. היצר מזוהה עם רצוני שלי. היצר הוא היום הוא הצפוני, אין ספק. כלל גדול הוא כי כל דבר שחי עומד ורענן ריחו טוב, וכל דבר שהיה חי ופירש מהחיים ריחו רע, וככל שהיה הדבר חי יותר הרי בפרישתו מהחיים יותר פורש מחיות, ולכן ריחו רע יותר. החיים זה ריח טוב, והפרישה מחיים זה ריח רע. אין בעולם ריח רע דומה לריח רע של אדם מת. זה דבר שאי אפשר לעמוד בו בשום אופן, משום שכאן באדם נמצאים החיים בכל הכוח, וממילא כאן היא הפרישה הגדולה ביותר. כששוחטים את היצר הצפון בתוך ליבו של האדם, אז שוחטים דבר שחלק מחיינו שלנו. וכששוחטים אותו, לוקחים משהו מאיתנו, חלק מעצמנו, בשר מבשרנו, רצון מרצוננו. על הדבר הזה נאמר, ועלה באשו וטל צחנתו, כי הגדיל לעשות. ועניין הגדיל לעשות, כיוון שהוא מתגרה באלה שהם יותר ויותר חיים, כפי שאומרת הגמר, כי הגדיל לעשות, שמניח את אומות העולם מתגרה דווקא בישראל, ואומר הבאי דווקא בתלמידי חכמים יותר מכולם, כיוון שהוא מחבר את עצמו יותר ויותר לחיים באמת, אז הפרישה יותר גדולה. לכן הסירחון אחר כך הוא בלתי נסבל. ועלה באשו וטל צחנתו, כי הגדיל לעשות, הוא מניר את אומות העולם, הוא לראי ישראל שהחיים הכי עוצמתיים נמצאים אצלנו. הגמרא בסוף פרק ראשון של בבא בתרא מלמדת אותנו כיצד הוא עניינו של היצר הרע, איך נראה היצר הרע. וכך נאמר שם, הוא יצר הרע, הוא שטן, הוא מלאך המוות. ונתבאר שם כי כך היא פעולתו. בהתחלה הוא יורד ומסית, הוא רואה מלאך מקומו למעלה, ומשם הוא יורד ומסית. זאת העבודה הראשונה שלו. עכשיו הוא מתפקד כי יצר רע מפתה מדיח, שומעים בקולו. מה הוא עושה עכשיו? עכשיו הוא מדיח. אחרי שהוא מדיח, שומעים בקולו עולה המסטין. מאחר שכאן הוא מתפקד כי יצרה, הוא חוזר ועולה למעלה כשטן, והוא מקטרק ואומר שאותו אדם שמע בקולו ועשה את מה שהוא ביקש. פיתיתי אותו והוא שמע לי. אותו יצר רע מתפך להיות שטן. ואז כשנגזר דינו של אותו אדם, חוזר אותו יצר הרע שהוא סיבה את כל מה שקרה כאן, נוטל רשות ונוטל נשמה. אז הוא מתפקד כמלאך המוות, יש לו תפקיד משולש. הוא יצר הרע, הוא שטן, הוא מלאך המוות. זה סוף התהליך. אבל זה תהליך אחד של מוות. פיתוי יצר הרע, כתרוג השטן, נטילת נשמה. זה התמונה השלמה של המוות, ואלו שלושת הפנים של מלאך המוות. אומנם, מובן, שהכוונה האמיתית והעמוקה של היצר הרע, של צורכה הוא נברא, היא להיות יורד ומסית, שיתגברו עליו ולא ישמעו בקולו. כי הרי כל מה שהוא עשה היה כדי להעמיד את אותו מפותה בניסיון, על מנת שיבחר בטוב ויזכה למעלות עליונות. לשם כך מוצר היצר רק כדי להתגבר עליו. לכן כששומעים בקולו, זה מעורר את נגדותו, כאילו עושים נגדו. אתה המפותה, עשית משהו נגדי, נגד עיקר ענייני. אמנם אני הוא זה שפיתיתי אותך, אבל כששמעת בקולי עשית נגדי. כי הכוונה האמיתית במציאותי היא שלא תשמע לי. הכוונה האמיתית היא שאני אפתה אותך ושתדל לפתות אותך מאוד מאוד, ואתה תתגבר עליי. זאת התכלית האמיתית. וכשאדם איננו רואה כך, הוא הופך להיות אויבו של היצר, והיצר מפתה הופך להיות שטן. היצר רוצה שלא תשמע לו, אבל אם תשמע לו הופך להיות שטן. כי כאמור היצר הוא מלאך שתפקידו לפתות כדי שלא ישמעו לו. ורגע ששומעים לו, אז הוא הופך להיות שטן ומלאך המוות. רבותינו מלמדים אותנו מה המשמעות של אותה השחיטה שנאמרה ביצר הרע. אומרי רבו חיים וולוז'ינר ברוח חיים, עניינה של השחיטה הוא לנתק ולהפריד את החיבור של הראש לגוף והגוף. הראש הוא נקודת העיקר והגוף הוא הפועל יוצא. והנה, אותו יצר רע הוא מלאך בשורשו, מלאך כשאר יתר מלאכי מרום. התפקיד האמיתי שלו הוא להיות מלאך חיים ולא מלאך המוות. התפקיד האמיתי שלו זה להסית ולפתות כדי שיתגברו עליו. ומי שמתגבר עליו זוכה לחיי נצח, זוכה לחיים באמת. כך שהמלאך הזה הוא בשורשו באמת מלאך של חיים ולא מלאך של מוות. ומי שעושה אותו למלאך המוות זה אותו שוטה ששמע בקולו. הוא זה שעושה אותו למלאך המוות, ובזה נבין גם עד כמה הוא כועס עליו, ועד כמה הוא נגדו, עד כמה הוא הופך להיות אויב מר של אותו אחד ששמע לפיתוי שהוא פיתה אותו, כיוון שהוא זה שהפך אותו מלאך חיים, ממלאך חיים למלאך המוות. נמצא שראשו של מלאך המוות הוא מלאך ממלאכי מרום, אבל גופו הפך להיות מלאך המוות בגללנו. אנחנו עשינו את זה. מותו שלו זהו המוות שלנו, מאחר שאנחנו עשינו אותו למלאך מוות והבאנו את המוות לעולם. כאן נמצא באשר וצחנתו של מלאך המוות באותה השחיטה, וכל זה באשמתנו. הצחנה הזו עולה מאיתנו, מהמוות שלנו, כי המוות הוא כולו שלנו, אחר שכאמור בחלקו היון ושורשו של אותו מלאך הוא בעצם מלאך חיים שיקרו להביא את כל החיים בעולם למי שמתגבר עליו. כל טובו של עולם מובטח למי שעומד נגדו ומתגבר עליו. מעתה, כשמלאך המוות הוא מלאך בין המלאכים, ריחו ריח קטורת, משום שהוא עומק החיים עצמם, רק ממנו נמצא שורש החיים האמיתיים. כי לא ייתכנו חיים באמת רק למי שמתגבר עליו והופך אותו למלאך חיים. זה הבדל בין באשו וצחנתו, כשמפרידים את הגוף ממנו, לבין הריח הטוב של הקטורת שהיא נחלתו שלו והיא חלקו האמיתי. הקטורת היא הריח הטוב של החיים, ובאשו וצחנתו זה הריח של המוות, מה שנהיה ממנו, משום שאנחנו אלה שהתינו אותו, הבנו אותו מעיקר מקומו למקום שאינו מקומו. אנחנו אלה שהפכנו אותו מלאך חיים למלאך מוות. כאן נמצא הכוח הגדול של החיים, הם מתגברים על המוות. זהו כוח הקטורת. נפלא ועמוק. יש עניין מיוחד בקטורת, כמו שכתוב בקליטות ואב עמוד ב', שחלבנה ריחה רע, ומנה הכתוב עם סממני הקטורת. ריחה של החלבנה אינו טוב, אבל הקטורת מצרפת ומחברת גם אותו, ומוציאה גם ממנו את הריח הטוב. עניינה של הקטורת הוא להוציא את הריח הטוב גם מהריח הרע, להוציא את החיים ולהתגבר על המוות. עכשיו נשוב לדברי הרמב"ן בטעם שנאמרה בפרשת מזבח הקטורת לבסוף. בית המקדש נקרא בית חיינו, כמו שאנחנו מברכים בהפטרה, רחם על ציון כי היא בית חיינו. משנה במידות, שהברזל נברא לקצר ימיו של אדם והמזבח נברא לאריך ימיו של אדם, אינו בדין שיונף המקצר על המאריך. זה מקום של חיים. בית המקדש הוא לחבר אותנו אל מקור חיים. שם כביכול מתגלה כי אימך מקור חיים באורך נראה אור, כמו שכתוב בפסוק. בית המקדש נקרא אורו של עולם, ובו מתקיים ואורחו גויים לאורך, וכפי שאמרו חכמים להורדוס שרג את חכמי ישראל, הוא כי בא אורו של עולם, ילך ויעסוק באורו של עולם. בבית המקדש זה אורו של עולם, שם הוא יעסוק, משם יורד שפע חיים לכל העולם כולו. משולחן מגיע שפע המזון, מהמנורה מגיע שפע החוכמה. כמאמר חז"ל, שולחן בצפון, מנורה בדרום, הרוצה שיעשיר יצפין, הרוצה שיחכים ידרים. ממזבח הקטורת מגיע שפע חיים. לכן, זה הדבר האחרון, התכלית שאליה צריך להגיע בית חיינו. זאת התכלית וזה הגמר. הכל צריך להתחבר לשורש החיים, ומכאן ישפו החיים לכל העולם. זאת פרשת מזבח הקטורת, סוף ותכלית כל מעשי המשכן. איך היה לשון הרמב"ן? הנה מזבח הקטורת מן הכלים הפנימיים היה, רואי שהזכרנו המשוחרם, ואמרה שהוא מונח עם הם, למה לא מוזכר קודם? זה מבאר, אבל הטעם לזכירו כאן אחר כך המשכן וכל הכלה והקורבנות בעבור, שאמר בתשלום הכל ונקדש בכבודי ושחטתי בתוך בני ישראל, אמר כי עוד יתחייב להם שיעשו מזבח מקטר קטורת להקטיר לכבוד השם. וזהו רז שנמסר למשה רבנו, שהקטורת עוצרת מגפה. זאת אומרת שכאן עיקר החיים. לכן הקטורת עוצרת מגפה. וזה סוד של כל המשכן. החיים שזה אמור להשפיע לעולם, זה כמובן מגלה כבוד השם. פתחנו בעניינו של משה רבנו, כיצד תחבר הלידה על המיטה. העובדה שמשה רבנו נולד ביום שהוא נפטר מעולם, באה ללמדנו שנעוץ סופו בתחילתו, וכל חייו היו כמעגל שלהם. המעגל הזה מלמד שהכל מצטרף. תכלית חייו של משה רבנו היא שאצלו, הרי גם מותו זאת לידה. זה סוד הלימוד המיוחד שנאמר במשה רבנו בייחוד. ב-120 שנה אנוכי היום, כפי שדרכו שהוא חזל, היום מלאו ימי ושנותיי. הרי מצינו תמיד שהגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום. ומדוע כאן צריכים פסוק מיוחד שבו משה רבנו מגלה לנו היום, בין 120 שנה אנוכי היום? הכוונה בזה, כי כך אומר משה רבנו, בין 120 שנה אנוכי היום, היום השלמתי את חיי. ופירוש אותה השלמה שסופם הגיעו לתכלית שהם שאפו אליה בתחילתם, נעוץ סופם בתחילתם. נקודת החיות האמיתית הנמצאת בלידה. היום זה קרה, שהיום עם השלמת חיי אני חוזר להתחלה. הקדוש ברוך הוא ממלא ימיו ושנותיו של האדם שראוי כמו משה רבנו, שהמוות מחזירה אותנו ללידה. נעוץ סופה מתחילתם. נקודת החיות האמיתית הנמצאת בלידה. התכלית האמיתית של כל הבריאה כולה, מאז חטא אדם הראשון, שמחמתו נגזרה גזירת מיתה על בני אדם, היא להגיע לתפיסה או להכרה שהמוות הזה שנגזר על העולם אינו מתכוון להיות מוות, אלא להיות לידה חדשה. בעצם לא נגזרה גזירת מיתה על האדם, והכוונה במה שנאמר כי אפר אתה ואל אפר תשובי, כי העניין הוא לשוב אל האפר ולא למות. היינו לשוב לנקודת ההתחלה, נקודת המוצא. אין הכוונה שהלידה שהייתה בתחילה מחפרת על, על המיטה שנגזרה אחר כך, אלא הכוונה בזה כפירוש המילה כפרה, שמלשון כינוח וניקוי. כדאי הלידה לחפר על המיטה. הלידה מגלה את העומק שבמיטה, והיא זו שמלמדת אותנו. מי שתופס באמת את נקודת המוצא של הלידה, מבין שהמיטה מביאה אותנו לאותה נקודת מוצא, ומשם צריכה להתחיל לידה חדשה. משה רבנו נלקח מאיתנו ונסתלק לבית עולמו בשבעה באדר. הגילוי כאן הוא שאותו שבעה באדר היה הולדת חדשה של משה רבנו, וזה גופה היה הגילוי בהתגברות שהייתה באותו נס שניצלנו מאמן. על ידי הנס שניצלנו מאמן, הדור קיבלו אבימי החשורש, חזרנו לקבל את התורה, כי הייתה מודה רבה להורייתא, וכל קבלת התורה הייתה מוטלת בספק, כי שם לא קיבלנו מאחר שהיה דבר באונס. אבל עכשיו נולד משה רבנו מחדש באותו נס של אמן, אותו נס פורים. אז נולד משה רבנו עוד פעם, הדור קיבלוה בימי החשברוש. זה הסוד, כל דבר שלם נעוץ סופו בתחילתו, בתחילתו הוא שואף להגיע על סופו, וכשהוא מגיע על סופו, הסוף הזה הוא התכלית האמיתית שאליו הוא שאף מלך התחילה. הרי שהסוף הזה הוא בהכרח נעוץ בהתחלה. כך היא צורת עיגול שלם. בעיגול אמיתי, הרי שמנקודת ההתחלה הדבר הולך כדי להגיע אל הסוף, וכשמגיע אותו סוף הוא מתחבר לנקודת ההתחלה, ששם הייתה נקודת המוצא, כדי להגיע כעת לאותה נקודה. גילוי סוד זה נמצא בעצם עניינו של החודש. חודש זה הוא סוף השנה. הייתה הגענו לנקודת גמר, והנה השנה התחילה ביציאת מצרים בניסן, והיא מסתיימת בגזירת מוות על כלל ישראל. אולם השנה מסתיימת כך שנעוץ סופה בתחילתה, וכמו שיציאת מצרים נקראת הולדת שלנו, כך בסוף השנה שוב חוזרת ההולדת שלנו. ביציאת מצרים נולדנו, וגם בסוף, באדר, נולדנו מחדש. זה העיגול. נעוץ סופו בתחילתו. המתבונן היטב בדברים האלו שאמרנו, יבין ולו במעט עד היכן הדברים מגיעים, והשם יזכנו לזכות בחיים האמיתיים, בחיי העולם. שלום שלום, אהובה ידידיי מורי ורבותיי.